שאלות ותשובות עם הרב בן ציון מוצפי.
שבת שלום לכם מאזיני כאן מורשת, 5 דקות אחרי השעה 2 מקבלים שבת עם הרב בן ציון מוצפי. שבת פרשת וישלח. צוות השידור שלנו כאן באולפן, דוד מרן על הביצוע הטכני, עמרי קפלן על ההפקה, כאן איתכם אמירם כהן, ואתם מוזמנים להשתתף בתוכנית אם יש לכם שאלות, ואם אתם מחזיקים מכשיר כשר תתקשרו אלינו על 033-811-925. אם יש לכם מכשיר רגיל, המספר הוא 072-333-2925. אפשר גם לכתוב אלינו אל 055-966-3991. נא לשמור על איכות השידור, בבקשה לא דרך רמקול, לקבות את הרדיו לפני שעולים אל קו השידור, ובבקשה שאלה לכל מאזין שנספיק כמה שיותר מאזינים. שלום לך, שבת שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום וברך לכם ולמאזינים כולם.
תודה כבוד הרב, ואנחנו נפתח ברשותך עם מאזינים ראשונים, בבקשה.
שלום, שבת שלום רב.
שבת שלום וברך.
דבר ישוע פלד מבודדת, רציתי לשאול את הרב, מה קורה אם יש איזה קושייה מסוימת ומישהו תלך את האון? יש קושייה. ומישהו תרץ את הרוץ, ובסוף הוא רואה שהוא כיוון לאחד מהגדולים, אחד מהראשונים ותרץ את זה. האם יש מצווה או עניין להגיד ברוך שכיוונתי?
לא יודע, כמה אנחנו יכולים להבין, את הראשונים. לא כדאי להתהדר. כבר כתוב חכמי המוסר, שגם אם אדם נראה לו איזה תירוש, לא יכתוב ויאמר, וכך נראה לי, וכך אני, וכך. זה דרך הגדולים של דורות הקודמים היו כותבים כך. אבל אנחנו, מי אנחנו? לכן אנחנו לא נהדר בעצמנו. אדם, כמה שיקטין את עצמו יותר, כך הוא יגדל יותר. עולה והצלח.
תודה, כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם עוד מאזינים, בבקשה.
שלום עליכם, כבוד הרב.
שלום.
הרב, ספר תורה שהביאו אותו בתוך ארון, האם צריך לעמוד שהוא עובר לידי או לא?
ספר תורה בתוך ארון. השאלה אם ארון מחזיק 40 שעה, שזה שיעור מקרה. אם זה, אז זה רשות בפני עצמה. למשל ברכב, אם ספר תורה עובר ברכב, הוא לא חייב לעמוד. אבל אם הספר תורה נמצא בתוך הארגז שלו, והארגז הוא לא גדול, הוא קטן, אז צריך לעמוד. אבל אדם אחי, אם אתה מסופק, אתה לא חייב, אבל אם מכניסים ספר תורה בתוך המקום שאתה נמצא בו, בכנסת או בית המדרש, אז צריך לעמוד.
תודה כבוד הרב. אנחנו נמשיך עם מסרונים. שואל מאזין, האם כאשר אדם מברך על משהו שהוא אוכל, האם יכול לומר שזה יהיה לעילוי נשמת איזשהו נפטר?
לא ידעתי מאיפה הביאו את המנהג הזה. אנחנו לא נהגים כך, ואין עניין לאכול לעילוי נשמת מישהו, או לברך לעילוי נשמת מישהו. יש עניין ללמוד תורה לעילוי נשמת. וכן אז זה הדרך. אבל לברך ברכות של ברכות על הנן, או אשר יצא וכדומה, כמו שיש כאלה היום, המציאים כל מיני דברים, לא ראינו ולא שמענו. גם לא ראינו שבכתובים לא כתוב דבר כזה. ולכן, אנחנו לא נוצאים מדעתנו שום מנהג ושום דרך, אלא רק מה שלימדו אותנו רבותינו. תודה.
תודה לך, כבוד הרב. יישר כוח. נמשיך עם עוד שאלות מאזינים, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום.
שבת שלום לך. קבר רבא בסאלי הוא מרוחק מבית העלמין, זה קבר בודד. אם אני הולכת ישר אל קבר רבא בסאלי ולא נכנסת אל בית העלמין, אז אין בעיה של רוחות רעות ושל מזיקים?
אני לא יודע, אבל עוברים גדר, יש שם גדר. כיוון שהגדר מקיף את כל המתחם ואת כל האזור הקברים, אז זה לא יודע שזה לא כדאי, שזה עניין של רוחות, עניין של מזיקים וכדומה, ודאי שזה שייך שם. כי גם אם נאמר שליד הקבר זכות הצדיק מגנה, זה ודאי שלא, אבל מסביב יש, כתוב בפסוק, סביב רשעים את הבחון. הזוהר הקדוש כתב, שכל סביבות הקברים תמיד יש מקומות כאלה. כך אנחנו רואים בקבר אחד, שבתחילה המקום היה פנוי, השטח שמסביבות, ואחרי זה התחילו לקבור שם את מתיהם הגויים. ואז בזמנו הרב משה מונטיפיורי, עליו השלום, שהיה תלמיד חכם חשוב, ואיש יקר, אז הוא בא וביקש, שאל את המערם שיק, מערם שיק התיר לו, כיוון שכתוב, אם הצוות קבורת רחל עד היום, בקבר רחל הוא בא בזוהר הקדוש, הוא גלוי, אז הוא שאל אם לבנות מבנה, היות ויש שם, התחילו הגויים לקבור את מתיהם שם בסביבה, הוא הבין שהם רוצים ללכת ולפלוש בתוך המתחם, לכן הוא עשה כן. אז זה איפה שבאמת מקום שהוא מיוחד רק לאותו צדיק, אז יש שם שמירה. אבל צריך לדעת שגם בקבורות צדיק, מסביב יש באים שם מזיקים ורוצים להזיק. אז צריך להישמר כמה שיותר. תודה.
תודה, תודה, ישר כוח. אנחנו ממשיכים עם עוד מאזינים, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול לגבי הלכה בבשר וחלב. קרה סיטואציה בעבודה ששמו במיקרוגל כוס חלב גלוי וחיממו, הכוס היה, החלב היה רותח. אחרי רבע שעה בא מישהו אחר ושם צלחת בשר עם אורז במיקרוגל. והצעתי להם שהמיקרוגל הוא חלבי. אמרו לי, לא, נאמר לי שמותר לאכול את התבשיל בשר. רציתי לשאול מה הדין לגבי הדבר הזה במיקרוגל ובכלל בעניין של המיקרוגל.
תראה, אף אחד לא יכול להגיד לך חד משמעי הלכה פסוקה בעניין המיקרוגל. כיוון שאנחנו רואים שהעדים של אותו תפשיד מתפשטים בחלל המקום, והם נתבקים בתחנות, והתחנות בולות, כן? זה אף אחד לא יכול להכחיש את המציאות הזאת. וכיוון שכן, אז המקום בולע גם בשר וגם חלב, אנחנו נכנסים לדילמה. בהחלט לא נכון לעשות כן. מה גם שלפי הרפואה, מסיבת בריאות, אסור להשאיר דבר גלוי בתוך מיקרו, כיוון שיש שם קרינה, אז זה מסוכן לבריאות, אז צריך לחסות. איך שלא יהיה, כדאי, אם אדם משתמש במיקרו, רק להשתמש במיקרו רק לחלבי או לבשרי בלבד, ולא לערבב גם וגם, או להשתמש לקופסאות גדולות, שיהיו מיוחדות איזה קוסה שייכת לבשר, איזה קוסה שייכת מהחלב. זה הדרך הטובה ביותר, אבל צריך להקפיד, להיזהר בזה. ברוכים תהיו.
אמן, תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מסרונים, שואלים האם אפשר להניח רבנו תם לפני שחרית, במידה ויש לאדם זמן.
אפשר, היה נראה לומר שאפשר, אבל הוא נפסיד ברכה. כיוון שהתפילין של רבנו תם אנחנו לא מברכים. כי רוב העולם נוהגים לפי ראשי, לפי המנהג של ראשי. התפילין של ראשי, לדקול העמה אפשר לברך. התפילין של רבנו תם, אתם נכנסים כאן לספקות. לכן ראוי תמיד להניח התפילין של רבנו תם, אחרי שברכתי התפילין של ראשי והנחתי אותם, אז אני יכול לחלוץ את התפילין של ראשי ולהניח תפילין של רבנו תם, זה הדרך היותר נכונה. אבל להניח תפילין של רבנו תם, זה דבר שאלה שנפוצה בימים האלה, כיוון שהימים קצרים, אז הרבה שואלים את השאלה הזאת, כי הם רוצים להביא הזמן לפני התפילה, אז באמת יש כאן איזו שאלה, כדאי לברך התפילין של ראשי, יניח אותם, יאמר איתם איזה פסוקים, ואחר כך, חלות מיד יניח את שני של רבן אותם, אישהו זריז, יכול לעשות את זה. וכן תהיו.
אמן, תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים, בבקשה.
ערב שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
הרב בפרשה, יש לשאול את הרב, אנשי שכם הרב, שהם עשו מילה, עברית מילה, הרב, אני שמעתי הרב בשם הרמה מפנו, שהם עלו לשמיים, האלה שעשו ברית מילה, והם אמרו לקדוש ברוך הוא, אנחנו עשינו ברית מילה, אז אנחנו אז צריכים לקבל שכר. והם חזו בגלגול של דור המדבר, של 24,000 שהם מתו באבון שיטים.
לא, 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 לא. בוא נעשה קצת סדר בדברים. בוא, תשאלת השאלה, בוא תשאיר אותה לסימן שאלה. השאלה היא כזאת, מה העניין של השאלה? כמה היו בשכם זה לא כתוב בפירוש, הרמב"ם מפנו כותב שאותם 24,000 שהם, בוא נעשה סדר בדברים. הראשונים היו אנשי שכם, שהם נימולו, אבל לא נימולו לשם שמיים. כיוון שלא נימולו לשם שמיים, ונהרגו, סוף סוף נהרגו כשהם מהודים. לכן גם יעקב אבינו אמר, ונחתתי אני וביתי, אחרתם אותי, למה? כי כשהורגים גוי אין רע, כשהורגים יהודי אף אחד לא מדבר, אבל כשהורגים גוי כל העולם צריך גבל. אז לכן יעקב אבינו חשש, כיוון שבניו הרגו עיר שלמה, אז חשש מזה, וראינו שהוא התפלל וביקש וכל מה שהיה שם. בקיצור, אז אותם נשמות, היה להם איזה בחינה מסוימת שהתקרבו אל הקדושה, אבל לא שהם היו בקדושה. אבל אחר כך, אז הוא כותב רמה מפנו, שהם באו בגלגול, בגלגול של מי? אז באו בגלגול של אותם שמתו במגפה שהיה במדבר, כתוב בתורה, היו המתים במגפה, 24,000, זה אותם 24,000 אנשי שכם, שהם היו מהערב רב, שהתחתנו עם שבט שמעון, שבט שמעון ליד הגבול שלהם, היו הערב רב מצלבים עם ישראל במדבר. כך כותב הרמה מפנו. ואז מתו במגפה, אז נתקנו, ופעם שלישית באו לתלמידי רבי עקיבא. ואז וכולם מתו באותו פרק של ימי ספירת העומר. והם היו נשמות גבוהות מאוד, כמו שרבנו הרי כותב, שהם למה אלף, כי יש, אם אתה לוקח את שם אלוקים, ועושה ממנו כל מיני תרגילים של האותיות, כלומר, מתחיל באות א', אז יוצא לך, שכרה שיש חמש אותיות בשם אלוקים, יוצא לך 24 שמתחילים באלף, 24 מתחילים בלמד, 24 מתחילים בה, 24 ביוד, 24 במם, בסך הכל 120. אז אלה 24 אלף הם מאות א' של שם אלוקים, כך כותב רבנו הארי עליו השלום. אז לכן זה אותו סוד. יוצא שזה שלוש סדרות היה, סדרה א' זה היה שכם, סדרה ב' זה היה אלה שמתו במגפה במדבר, סדרה ג' זה היה תלמידי רבי עקיבא שמתו כשהם צעירים, שהם ישמור ויציל את עמו ישראל מכל רע. תודה רבה.
תודה לך כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם עוד מאזינים, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, אני מטפלת בקשישים, ואני באחד הבתים, אני צריכה לבשל להם, והשבוע שמתי לב שהם קונים בשר לא כשר. מותר לי לבשל להם?
אז מה השאלה?
מותר לי לבשל להם, כי אני מתעסקת עם בשר לא כשר.
מה היה? את עובדת בשכר אצלם?
כן.
זה בהחלט יש כאן בעיה. אם תוכלי את להתחמך לתת את זה למישהו אחר שהוא יבשל את אותו מאכל, עדיף. לכן כדאי שתבקשים ממישהו אחר שיעשה כן, שהוא ישים את זה על האש, את לא תשימי על האש.
אוקיי, אבל אם אני לא מוצאת, אני עוברת רב?
אני לא יודע, אבל בטח שיש כאן בעיה, קודם כל יש פה איסור של מסייע בידי עוברי עבירה. אין ספק שיש כאן איסור. אבל לגבי הנב שלו, של לפני העבר זה תן מכשול, אז זה רק שאין, כמו שהדמרה אומרת, דקאי ביטרי עברי דנהרה. כלומר שאין מישהו אחר שיעשה, ורק את יכולה לעשות. אז זה באמת יכול להיות בעיה. אבל כשיש מישהו אחר, אז יש כאן איסור של נסיע בידי עוברי עבירה. בכל אופן, אני מציע שאת את האוכל, במידה ויש אוכל לא כשר שידוע לך, שהוא אוכל לא כשר, את זה את אל תשים יד האיש. שימי דברים אחרים. שימי דברים ניטרליים, או מחלי חלב, או מחלי דגים, וכדומה. אבל לא את הבשר הזה הטרף. ברוכה תהיה.
תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מסרונים, שואלים מאיזה צד מתחילים לפתוח את ההיכל, האם ימין לשמאל או משמאל לימין.
זה כבר ישן לשן, זה לא כדאי לעובר מחלוקת. אבל מי שנושאים דל, משמאל לימין. איך אנחנו, כמו שאנחנו מקיפים את הטבע, אנחנו מקיפים אותה משמאל לימין, כך גם כן לגבי פתיחת ההיכל, אנחנו פותחים את האחד מהצד הזה לשמאל לימין. כך נוהגים להזיז את הפרושת. כן, אבל לא כדאי לעורר על זה ויכוחים, כי יש על זה, למשל, מנהג בית עד לגבי הקמת ספר תורה. אז מסובבים את הספר תורה בטבע, שכולם יראו, מסובבים בעיגול. העיגול הוא הפך כיוון השעון. זה המנהג שבית אל עד היום. גם לירושלים החדשה, כך נוהגים. אבל יש בתי כנסת שלא, שדווקא עושים הפוך, להפך. ומי שעושה כך, אומרים לו שהוא הפוך. מה לעשות? אי אפשר, היום קשה לצאת ראש עם הציבור, אז כל אחד יעשה כפי מנהגו. ברוכים תהיו.
אמן. תודה כבוד הרב. נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
כן, שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול לגבי גזיזת ציפורניים בלילה לילדים או לנשים, או בכלל גזיזת ציפורניים בלילה.
לנשים ודאי מותר, כן, זה צורך מצווה. אבל לגבי גזיזת ציפורניים בלילה, לא מצאנו מפורש כן לגבי תספורת בלילה, לדברי המקובלים. אחרי הקבלה הקפידו לא להסתפר בלילה. לכן, לפי ההלכה, כמה שהגיע הזמן מנחה, אחר הצהריים לא מסתפרים, אלא אם כן נתפלל מנחה. אבל בלילה, לפי הקבלה מפורש בקבלה שלא להסתפר. מזה אנחנו נלמד לגבי ציפורניים. שערי צהר, זה לא ממש חלק החיתונים, זה רק הם יונקים מהשיער, ששיער הוא דין. כך כותב רבנו ארי, שיער לשון שיעור, כל דבר שהוא שיעור מוגבל בחינת דין. אבל הציפורניים זה ממש, גם גמרא וגם הזוהר, הרבה מפורש שם, בפירוש, זה חלק הסתרה הרם, כל מה שגדל מעבר לחיבור עם הבשר, העודף על הבשר זה כבר חלק הסתרה הרם, ושם מצטבר לכלוך. אז זה המקום שהם באים יונקים משם. ולכן להוציא את זה בלילה, מתגרה איתם, לוודאי שראוי לא לעשות את זה. חוץ מאמרתי, כמו צורך מצווה, בעיקר לנשים מכירים. תודה.
תודה, תודה לך כבוד הרב. עוד מאזינים, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול אמירת קדיש על אח שנפטר. מעבר ל-30, ואפשר להמשיך להגיד, או ש...
אם אין מי שאומר עליו, תמשיך לומר. אבל אם יש לו בנים, או יש מי שאומר עליו, אינו מישהו שאומר עליו, אז זה מיותר, לא צריך להגיד. שיהיה תשובות טובות.
אמן, תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מסרונים, שואלים האם אפשר להדליק נרות חנוכה בתוך הבית, או מחוצה לו.
יש נהגים שונים בזה, וגם ראינו בזמן הגמרא, גם כן. בגמרא כתבה, הגמרא במסקנה כתבה, שבשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו. כלומר, אין בזה הנחה מפורשת או מגבילה. יש לנו, ראינו בהרבה הרבה מקומות, בשאילתות תמובה וגם בכל ספרי החכמי הקבלה ועוד, שיש עניין שאדם ישים את זה בפתח הסמוך לפתח, איפה עולים בפנים. אז זה צריך בחוץ. בחוץ גם יש בעיה, כי יש חורף וקור וגשם, זה יכול להיחבות, אז יש בזה ביקוח בין החכמי זמננו, האם יוצא את החובה, כיוון שבשעה שהוא מדיק, הוא לא יכול להשאיר את זה כך, אלא אם כן הוא סוגר את התיבה. אז זה לא נקרא. כי הדקה עושה מצווה, בדור ההנחה. אז בכל אופן, טוב להניח אותו בטבע הסמוך לפתח מבפנים, ואז יש לו את הסדר שכתבו הראשונים, שהוא מסודר עם שלוש מצוות. יש לו חנוכה מימין, מזוזה משמאל, ואת הציצית באמצע, שהוא לבוש תבית, אז זה באמצע. זה הטוב ביותר.
תודה, תודה לך כבוד הרב. עוד שאלות, נעבור אליהם מאזינים, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
שאלה, כהן שסיכמו איתו לגבי פדיון הבן, ויומיים לפני הפדיון, הרב מודיע לו, שמע, אני צריך לסיכם עם כהן אחר.
מה אדם?
סיכמו עם הכהן על פדיון, לערוך פדיון הבן.
כן, זה שמעתי, מה יקרה ביום השני?
אמרו לו, סיכמנו עם כהן אחר.
אז אמרו לו שמבטרים עליו.
כן.
והוא לא רוצה לוותר.
כן.
הוא זכה במצווה. יש השאלה הזאת לגבי מוהל. מובא בפוסקים. שלא יכול לחזור בו. כי הוא זכה. הראשון זכה. ואפשר לומר שגם מכאן אותו דבר. כי גם במילה נכון שזה צבא יותר יקרה. חשובה ויש עליה דגש מיוחד. אבל הוא הדין גם כן מדידון הבן. לכאורה לא יכול לחזור בו, כי הוא הבטיח לכהן הזה, למה הוא רוצה לחזור בו. צריך לאדם גם, צריך לעמוד בדיבורו, אדוני, היום הדיבורים נהיה דברים של מה בכך. הוא אומר, דיברתי, לוקח דבריי בחזרה. מה זאת אומרת? אתה מבטיח, נוצא שפתך, תשמור ועשית. אמנם מדובר כאן בהקדש, אבל גם כאן זה דבר קדוש. דבר של מצווה. הוא הבטיח לכהן הזה שהוא יהיה הכהן הפודה את בנו. למה הוא הולך לכהן אחר? אז מה שכן יעשה, יביא הכהן הראשון כן יהיה, ואחרי יום או אחרי שעתיים ילך לכהן השני, ויעשה עוד פעם פדיון. ולברכה. מה הבעיה? הכרנו הרבה חכמים שעשו כמה פעמים פדיון לעצמם. מורבי עליו השלום היה בכל. אז פדו אותו בבגדד, בעיר בגדד שהוא נולד. אביו היה תמיד חכם. היה שמה גאון, בזמן היה גאון רבי יוסף חיים, הבן איש חי. והיה שם כהנים. היה שם כהן שפחות או יותר מחוזק ככהן. ואחר כך מורבי עליו השלום, שהיה פה בירושלים, פעם אחת גם כן הוא לקח כהן מסוים, שהוא ממשפחה מיוחסת, והלך ניגש אליו ועשה פדיון בינו לבין עצמו. כן, אז אין בזה שום בעיה. אבל לחזור בו מאחרי שהוא הבטיח, זה לא דבר נכון, בהחלט לא.
כן, תודה. תודה, תודה לך כבוד הרב. ישר כוח, עוד מאזין ומאזינה, בבקשה.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום.
שאלה שלי היא שלפני שנת הקורונה התחלנו לארגן מניין פה בחוץ בשבת, בגלל שכל הבלגן של הקורונה, ועכשיו בגלל המלחמה הזאת, עוד פעם עכשיו חזר המניינים בחוץ, מחוץ לבית, וזו סביבה חילונית, כאילו נוסעים רכבים ועוברים בתוך כדי שאנחנו מתפללים. שאלה שלי אם זה בעיה שהתפילה מתקיימת שם או ש...
לא בעיה שזה לא טוב, לא בעיה שלא נכון. קודם כל, יש לנו את הגמרא...
של הרקטות, כי אנחנו באשקלון, אז...
קודם כל, הגמרא אומרת שהציף עליי מן דלצלה ובקטה, כלומר במקום פתוח, אלא צריך שיהיה מקום מוקף מחיצות. אז לא מקום שיש עוברים ושווים. שנית, יש כאן עניין של... שמירת העיניים, שפירת העיניים, גם ברגעים רגילים, שאדם עוסק במלאכה, מלאכת חול, גם כן צריך לשמור את העיניים, על אחת כמה וכמה, בשעה תפילה. אבל למדנו בשולחן ערוך, שלגבי מי שמתפלל בבית הכנסת, יש שם חלונות, ויש שם ציורים, אסור להתפלל מאוד, סתמול הציורים. כיוון שזה מבלבל את דעתו, באמצע העמידה, הוא מסתכל על הציור, והוא מתחיל להתבונן, באיזה ציור, איזה צייר, צייר, וכן נעשה הדרך. אז זה מפורש בשולחן ערוך. אז כל שם.
התראה. נתיבות. התראה. סדרות, איבים, נרעם.
שמשמור את
עמוד חי. אמן, אמן. כן, טוב, אז אנחנו שומעים את ההתראות על כפר גם בעוטף עזה, גם בנתיבות, גם בסדרות, והרשימה מתארכת, אנחנו רואים את זה כאן מולנו. מוקדם יותר גם נפילה, נפילת רקטה בעוטף עזה. טוב, אנחנו בכל מקרה כבר הגענו בדיוק למחציתה של התוכנית, אז אנחנו ברשותך הרב נעשה את ההפסקה הזאת עכשיו, ואי אפשר בלי קטונתי מתוך הפרשה שאילו נתן רזל, אתם מוזמנים בזמן הזה גם להתקשר אלינו או לכתוב אלינו מסרונים, ואנחנו מיד שווים.
החסדים ומכל האמת.
כאן מורשת, מיד חוזרים.
כאן מורשת.
תרומה אחת, הצלחה אחת.
אז לכן, יש לנו כאן את ארגון טהרת הבית שעושה גדולות ומצורות ופועל דברים מבהילים. זה אי אפשר לתאר את הסיירתא דשמיא במעט ממון של זה, מעט ממון של זה.
תרומה אחת, בסך 5,000 שקלים, תנציח את יקיריכם במקווה אחד הזקוק לבנייה ולשיפוץ. תרומה אחת, הנצחה אחת.
טהרת הבית, 0-2-80-80-88 ושמרו.
חברים, אני ממש מתרגש. הגעתי לפה, ארגון ושמרו, עמותה עם חדר מלא בציוד ומחלקים אותו באהבה, מתנה לכולם. זה מסירות נפש, צדקה ברמה גבוהה. אז תודה רבה לכם, ארגון ושמרו. תודה שאתם נותנים את הערכה.
היו שותפים בתרומה חד פעמית בסך 770 שקלים, ואנו נעניק ערכת שבת מפוארת למשפחות מתחזקות.
ושמרו.
חייגו אליי כעת, 0547-580-0058.
כאן מורשת, שווים על התוכנית מקבלים שבת עם הרב בן ציון מוצפי, ואנחנו נמשיך ברשותך הרב עם מאזינים, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
שבת שלום וברכת. רציתי לשאול לגבי תפילה בבית כנסת שבה אין אבלים בתוך שנת האבל שאומרים קדיש. אבל יש אנשים שבעצם הם יתומים לא בשנת האבל, איך נכון להגיד, מי יגיד את הקדיש, איזה קדישים להגיד?
בוא, שנייה, הבעיה שיש הרבה, סליחה שאני אומר, בורות וחוסר ידיעה בנושא הזה. כי בגלל המנהג שהיתומים אומרים את הקדישים, נתנו את הקדישים גם של החזן ליתומים, אז הכל התבלבל. ואנשים חושבים שהקדישים האלה שייכים לאבלים. זה לא כך. אני אסביר בדיוק למה הדברים אומרים. בפורש, אנחנו מתפללים, הספרדים מתפללים לפי הנוסח שכתב רבנו הארי בספר שער הכוונות. ושם הוא כתב בפירוש שרק קדיש אחד יש, הוא נקרא קדיש יתום. הקדיש הזה קדיש בשחרית של קודם עלינו לשבח. כלומר, אחרי שאמרו תנא דבי אליהו, וסיימו, יברך את עמו, השם יברך את עמו בשלום, זה קדיש ששייך לנפטרים. ואם יש שם מישהו תוך 12 חודש יאמר, אם לא, לא צריך להגיד אותו. אלא יאמר ברכו ויגיד עלינו לשבח. והעולם נהיה הפוך על הפוך. היום דווקא את הקדיש הזה, מקהלה של אנשים, כולם אומרים, ואין שם אפילו יתום אחד. הם היו יתומים מזמן, לפני 40-50 שנה, והם אומרים קדישים, מה לעשות? אבל שאר הקדישים, כל שאר הקדישים, כמו הקדיש שקודם העמידה של מנחה, וקודם העמידה של ערבית, חצי קדיש, אומר אותו החזן, גם אם הוא בחור צעיר, גם אם יש לו סבא רבא שלא חי, הוא אומר אותו. וכן קדיש תתקבל, הוא אומר אותו. אותו הדבר הקדיש שקודם עלינו לשבח. הן של מנהה, הן של ערבית, הוא זה שייך לחזן, זה לא שייך ליתום. אז כמינה, אם אין מי שאומר את הקדיש, אז החזן יאמר. אין בזה שום בעיה. ואבא שלו לא ימות ולא אמא שלו, אלא יאריך בימים. וכמו שכתוב הפוסקים, דיין ביבי העומר. שהרבה יש אנשים חושבים שיש כוח בקדיש להמית את החיים ולהחיות את המתים, וזה לא נכון. קדיש זה שבח נורא והיום שמשבחים את הבורא ומקרבים את הגאולה שתבוא במהרה בימינו בנחת ולא בצער. אז נתפלל לשם שהכל יקובל ברצון והכל יבוא לעם מקומו ושלום.
אמן, אמן. תודה, כבוד הרב. אנחנו ממשיכים ברשותכם מסרונים. שואלים לגבי אדם שמגיע לביתו וראש המזוזה נפלה, האם צריך להחזירה בברכה?
אם המזוזה נפלה, והיא נפלה, ובמקום הוא החזיר אותה, או תוך שעה, שעתיים, זהו, עדיין זה לא מהווה שיח דעת. אז הוא מתקין אותה במקומה ולברכה. אבל אם עבר למשל חצי יום או יום, כלומר, הבן ישי הגדיר את זה שהוא יצא והלך לשוק וחזר. הוא הלך לאיזה מקום, הלך וחזר, הלך לבית הכנסת להתפלל. ובינתיים הבית היה בלימד, החדר היה בלימד זה, שהוא חוזר, אז הוא רואה את המזוזה שהיא לא במקום, ויכול לברך ולהתקין אותה מחדש. אבל למעשה כדאי לא לעשות, כן רק אם עבר יום שלם, כי זה לא פשוט. לגבי ברכות, בקלות, דברי ברכות, זה לא קל. ספק של ברכה לבטלה, זה עבור חמור מאוד. לכן עדיף שלא, אלא אם כן היה הפסק של יום באמצע. ברוכים תהיו.
אמן, תודה כבוד הרב. נמשיך עם עוד מסרון שלנו לגבי ברכת N3, האם מהווה הפסק גם לעניין שתייה, כאשר אדם נגיד נמצא בביתו כל היום והוא כבר ברך מראש?
יש בזה האמת, אומר לך את האמת, שאין הלכה בהלכות ברכות שאין בה מחלוקת. זאת אומרת, מדי מחלוקת יצאנו. אז יש כאן בעיה. צד אחד, אם הוא חייב לברך, הוא לא מברך, הוא גוזל אבי ואמו, כמו שהתמרה אמרה. צד שני, אם הוא מברך כשהוא לא צריך לברך, זו ברכה שאינה צריכה, הרבה פוסקים כותבים שזה דין של ברכה למטרה, זה איסור תורה. לפי הרמב״ם, לפורש שזה איסור תורה, לא תשא את שם השם לא יחדשיו. לכן, מה כן צריך לעשות? שיתנה בפירוש, או שיגמור בדעתו, מספיק אפילו להגיד בפה, אלא יגמור בדעתו בבוקר, שהוא מברך שהכל, או בפרט האישה שנמצאת בבית, אז היא מברכת שהכל, מברכת כל מיני ברכות אחרות, לזכור איזה ברכות היא כן ברכה, ואז זכור האדם את מה שהוא ברך, ויכוון שכל מה שאני אוכל במשך היום, או אשתה, כל עוד לדעת עזבתי את הבית, אז זה עדיין הברכה חלה. ואז, אם הוא ברך בורי נפשות, מה הסיבה שהוא ברך בורי נפשות? מפני שהוא רצה שלא יעבור זמן העיכול, ואז שלא יפסיד את הברכה האחרונה, אז הוא ברך לא בגלל שהוא מסיח דעתו מהאכילה. זה לא דומה לברכת המזון, זה לא דומה לברכת מעין שלוש. שם הוא די, הוא יפסיק לאכול. אז אם הוא חוזר לאכול, הוא צריך לברך מהדש. מתי בברכת המזון? מתי בברכת מעין שלוש? אבל בברכת בורא נפשות, כיוון שהוא דעתו, היום ברגילות אצל האנשים שאוהבים לאכול כל פעם, כל חצי שעה, כל רבע שעה רוצים, קוראים לזה לנשנש. בינתיים עולים משקל ואחר כך משלמים לאגודת שומרי משקל. אז בכל אופן, אם הוא כיוון בדעתו מראש, שגם כאשר הוא מברך בורא נפשות, הוא ימשיך לאכול, והוא לא מסיח דעתו מהאוכל, ומועיל, ואז כל עוד הוא נמצא בתוך הבית ולא עזב את המתחם, אז הוא יכול להמשיך ולשתות ולאכול כפי רצונו. תודה רבה.
תודה, תודה לך כבוד הרב, יישר כוח. נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
הלו, שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
שבת שלום. רציתי לשאול, אם אני שם מחמין אורז בשקית, האם זה פרווה או זה בשרי?
אוי ואבוי, אני יודע את השאלה הנוראה הזאת שהרבה אומרים מה שאומרים, אומרים שקית קוקי, ותוך שקית קוקי 20 קוקוריקו תשימו שם, לא יעזור לאף אחד. כל מה שנמצא בתוך הסיר של הבשר ודינו כבשר גמור, ואפילו תשים אותו ב-20 שקיות, תבדוק את זה במעבדה, זה כן קלט טעם של בשר, אותה דבר הביצים, אותה דבר, כל מה ששמים שם בפנים, הכל זה נקרא בשרי גמור, וחייב להמתין 6 שעות עד שהוא אוכל מאכלי חלב. אני לא מדבר על חולה, אני מדבר כעת על אדם רגיל, אדם בריא. צריך להמתין 6 שעות. אז כל מה שיש לתוך הסיר, צריך לדעת, זה בשרי. אתה רוצה לעשות שקית קוקי אחת נוטרלית, תעשה סיר אחר נוטרלי, את עושים שמה מאכלי פרה ושמה תחמם, תעשה מה שאתה רוצה. אבל בתור השקית של החמין, לא. למה יש טעם? יש טעם אחר. יש טעם אחר, בגלל שזה בשר. אז אתה כן אוכל בשר. זאת אומרת שיש כאן תחבולה, והיא תחבולה נגד ההלכה, נגד התורה, עושה שלום. לכן זה בשר גמור, צריך לדעת. כל מה שיש בתוך הסיר זה בשר גמור. תודה רבה.
תודה, תודה, יישר כוח. אנחנו, כן, יש גם אזעקות כעת בגליל העליון. אנחנו ממשיכים עם עוד שאלות, נמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה.
שלום, כבוד הרב אל הצוות.
שלום וברכה.
אני התקשרתי לשאול בקשר לתהילים, אבל משהו קטן לגבי מה שהרב אמר קודם, בנושא של ברכה אחרונה, אישה או לא משנה גבר שנמצאים כל היום בבית ומכוונים, השאלה האם כשנכנסים לנוחיות, האם זה
הפסק
וצריך לברך עוד
יפה, פעם. יפה, יפה. אני לא קיצרתי בתשובה, נכון? מה כן מהווה הפסקה? יציאה לשירותים לא מהווה הפסקה. למה? כבר כתב מורנו הגאון, רבנו עובדיה יוסף עליו השלום, שכיוון שיש רמב"ן שכותב ששירותים זה לא הפסק האכילה, אז זה לא יקרה הפסק של האכילה. נפקה מינה, ואותו הדבר אם אדם מתפלל באמצע בבית, מתפלל אישה שמתפללת שחרית, נדחה, ערבית, כל דבר אחר. מתי זה מהווה עסק? במקרים בודדים, כגון, הלך לישון יותר מחצי שעה במיטה. די. הוא הלך, סגר את זה, סגר את הטריס, סגר את הדלת, ונכנס לישון במיטה, תקסה בסמיכה. די, זה השיח דעתו מהאוכל, רגע שהוא קם, צריך ללחוץ עדיין, ואז הוא ילך לאכול, צריך לברך מחדש. זה כן. לכן לשתות, אותה דבר. שינה זה השיח דעת. יציאה לרחוב, אני מדגיש לרחוב לרשות הרבים, לא רשות פרטית של הבניין, לא המתחם של הבניין שהוא גר בו. יציאה החוצה, היא כן הסתה דעת. אבל יציאה לתוך ללכת רגע לשכנה, לתת לה איזה משהו, או לקבל מהשכן, או לרדת רגע אחת תיבת הדואר, לראות מה יש שם או אין שם, זה בתוך מתחם הבניין, זה לא הסתה דעת.
תודה רבה. רציתי לשאול לגבי התהילים, באמת אם אפשר כבוד הרב, עניין אותי למה במזמור אשרי יושבי ביתך, שנאמר על סדר א' ב' אין את האות נון. וגם מה עושים
והגמרא אומרת משום נפילה, נון זה נפילה, ורמז אותו דוד המלך בפסוק הרב, סומך אדוני לכל המנופלים, וזוקף לכל הכפופים. אז זה הסיבה, אורחים דיון.
תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מסרונים, קודם שבזמן מלחמה נתבקשו לקרוא תהילים גם בלילה יחד עם פתאום הקטורת, שואלים האם גם בערב שבת.
פתאום הקטורת לא, אבל קריאת תהילים לכל קריאת המקרא הכל כן. פתאום הקטורת רק אחרי חצות לילה, אני מדגיש חצות לילה היום זה בסביבות 11:25 דקות כולנו, זה
חצות
לילה, אז אפשר להגיד
פתאום הקטורת. תודה, תודה כבוד הרב. ועוד מסרון שואלים האם מותר לקנות דברים לתינוק, חדר שינה, בגדים מוצרים לפני הלידה.
אין בזה שום מעלה. יש כאלה שמקפידים דווקא לקנות קודם הלידה. יש מקפידים לא לקנות קודם הלידה. יש קונים ולא מביאים לבית, ויש קונים משאירים בחנות, יש קונים משאירים אצל החותנת. רבותיי, זה דמיונות באספמיה. אני לא יודע מאיפה הם תראו את כל הדמיונות הללו. צריך מישהו לחבר איזה ילקות של דמיונות. אני בטוח שזה יעבור את כל האנציקלופדיות שיש בעולם. אז אין בזה שום חשש, רבותיי, תפסיקו לפחד מכל מיני דברים שאין להם יסוד. תודה.
תודה, תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים, בבקשה.
הלו.
שלום.
שלום לכבוד הרב. הבקשה שלי מכבוד רבנו, בימים טרופים אלו עם המצב שהשם ירחם בחורי ישראל נפלו וכולי, הייתי רוצה שכבודו אם אפשר לעורר בנושא הדבר הזה שנשים שמות על הראש, כבודו יודע למה אני מתכוון, הדבר האחר
טוב.
הזה מסכנים
לא
בחורי
לא
ישראל מסכנים
זה דבר שיכול לגרום מחלוקת, אני לא רוצה להיכנס לזה, בפרט שיש גדולים שמתירים ויש גדולים שאוסרים, אז כל אחד יעשה לפי מנהג רבותיו. אני לא אומר שזה מותר ולא אומר ולא מדבר נגד או בעד, אבל ודאי אשרי אישה שהולכת בצניעות כפי שאימותינו וסבתותינו וכל הדורות, וכפי ששרה אימנו נהגה צנוע, להיות צנוע באמת, וזה חבל, חבל זה הסף, מה לעשות? והרי ביום תשעה באב תקנו, לא עליכם חוץ מאיתנו, קינה מיוחדת על חוסר הצניעות, חסרה הצניעות כל השם ישמור. אז בעוונות הרבים, מה לעשות? אז יש כל מיני מצבים, השם מרחם, לרדי, יקרב אותנו לעבודתו יתברך. תודה רבה.
אמן, תודה כבוד הרב. עוד מאזינים, בבקשה.
שלום רב.
שלום, שלום.
הרב, אני מנקה משבוע שעבר, כל יום חמישי, אני מנקה את בית כנסת פה אצלנו באשדוד. יש דברים שאני צריכה לשים לב אליהם יותר, כי בגלל שזה בית כנסת, יש דברים שאני צריכה לשים לב אליהם יותר, אם זה בית כנסת, אם לדוגמה... לא ללכת עם גב כאילו לספר תורה נגיד, או נגיד שאני שמה טפה.
אין שום בעיה עם גב, אני אסביר לך, אין בעיה עם גב להיכל, כיוון שהספרי תורה נמצאים בתוך ההיכל. וההיכל סגור ומכוסה בפרוכת, ואולי יותר מפרוכת. ויש כמה כיסויים, ועוד יותר, כיוון שהוא גבוה 10 טפחים מהקרקע, כלומר, 80 סנטימטר מעל פני הקרקע, הספרי תורה מונחים, הם כרשות בפני עצמה, ואין שום בעיה להפנות גב לארון קודש. ברוכים תהיו, תעשו את המלאכה, ואשריכם זו מצווה יקרה מאוד.
אמן. תודה כבוד הרב, יישר כוח. נמשיך עם מסרון הרב, שואלים לגבי תבילה ביום שישי לכבוד שבת, האם צריך מהבוקר או רק לאחר חצות?
האם? לא. רבנו ארי כתב שעה לפני חצות, מקום אחר משמע אפילו שעתיים קודם חצות. חצות היום זה כבר 11:25 כמו שאמרנו. זה יכול כבר ב-10:25 לטבול במקווה. ומי שקרא שניים מקרא ואחד תרגום בבוקר ביום שישי, יכול מיד אחרי הקריאה ללכת ולטבול. לכבוד שבת כך מפורש לסדר שער הכוונות.
כן. תודה, תודה כבוד הרב. עוד מאזין או מאזינה שממתינים לסיום, בבקשה.
כבוד הרב, שבת שלום.
שלום.
רציתי לשאול, מאיזה גיל צריכים להתחיל ללבוש תלית גדול?
באיזה גיל?
להתחיל ללבוש תלית גדול.
הילדים, אז כך, מנהג האשכנזים שרק מהנישואים הוא לובש. אבל מנהג הספרדים כבר, מרם פורשת, קטן יודע להתעטף, אביו חייב, כן, קטן יודע לנענע בלולם, אביו חייב לקנות לו לולם, אביו חייב לקנות לו תלית. אז כבר ברגע שהוא כבר יודע להתעטף, יודע לברך, יודע, והוא בא לבית הכנסת, בעיקר בשבתות אנחנו לוקחים אותם, וכן גם עם החול, יש ילדים שהם זריזים, הם קמים מוקדם בשש בבוקר, אז הם באים לבית הכנסת, ואחר כך הולכים בתלמוד תורה. אז אפשר בהחלט לקנות לו תלית, וזה יגרום לו הרבה שמחה וסיפוק, ויהיה לו חשק לקום לתפילה. ואז אדם מכניס לו כבר בגיל צעיר, בגיל קטן, אז אפשר, ברגע שהוא קטן והוא שומר, הוא כבר עצמאי, אתה יכול לקנות לו תלית.
תודה, תודה כבוד הרב. אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, בכבוד הרב.
הגענו לסיומה של התוכנית, פרשה שבישלח, איך יעקב אבינו עומד מול עשיו עם 400 איש, מכניע אותם, וידוע כבר מה שכתב הרב מגלי עמוקות, היה מקובל גדול בדורו של רבנו ארי. כבר הוא כתב שם שטוב לאסור לאדם לומר במוצאי שבת שהוא צריך לצאת אותו שבוע בדרך, או ללכת איזה משפט עם גויים וכדומה, או כל מיני עסקים עם גויים, בפרט אלה, אני מדבר כעת עלינו, עם ישראל, יש הרבה חיילים שנמצאים שם בחזית, אנחנו רוצים שהם יצליחו, אבל במוצאי שבת, בפרט מוצאי שבת זו, לאמת שכל מוצאי שבת הוא כתב, לא כתב, דווקא במוצאי שבת זו, לומר את פרשת הישלח עד סוף רביעי, איפה שמגיע עלייה חמישי, שם במאה כסיתה, הכתוב היקרא לו המקום שם בית אל, אל בית אל. שם בתורה, בפרשה שלנו, פרשת הישלח, יאמר שם את הקריאה הזאת, פעם אחת נקרא, לא צריך לא פעמיים ולא תרגום ולא שום דבר. לפעם אחת נקרא, ואז בזה הוא יהיה רגוע שהכל יהיה בעזרת השם על הצד הטוב ביותר. מקווה שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, יאמר די לצרותינו ויצילנו מידי אויבינו ושונאינו, מכל מבקשי רעתנו, ויקבל תפילות עם ישראל ברחמים וברצון, ויגאלנו גאולת עולמים במהרה. אז אני חוזר פרשת וישלח, מתחילת הפרשה של וישלח, עד סוף פרק למד ג' ויצב שם מזבח, ויקרא לו אל אלוהי ישראל, פסוק כ', עד שמה. כל זה אומר, יאמר את זה מוצאי שבת. זה יצליח באותו שבוע, בעזרת השם, יהיה לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. תזכורים.
אמן ואמן.
שלום, ותודה לצוות באופן, תודה לך, אמירם, ותודה לכל המאזינים. תודה רבה.
אנחנו מודים לך, תודה לך, כבוד הרב, יישר כוח גדול. זהו, מודים גם לך דוד מרן על הביצוע הטכני, לך עומרי קפלן על ההפקה. אני אמירם כהן, מודה לכם על ההזנה, מברכים אתכם בשבת טובה, שבת של בריאות, שבת שקטה. נסיים עם אל תירא ישראל, שימי תבורי, שבת שלום.